Wie wird das so?
Nein.
Gut, gerne. אז אנחנו הגענו לזהו, חנוכת הבית, ברוך השם. סיימו לבנות את הבית. סיימו לבנות את הבית השני. שעה טובה ומוצלחת. ביטלת לירח אדר. בג' באדר. שנה שישית, המלכות יובש, מלכה. טוב. אז אנחנו בפרק ו', פסוק ט"ז. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה חנוכת בית אלוהה דנה בחדווה והקריבו לחנוכת בית אלוהה דנה תורין מאה דכרין מאתיים אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטאה על כל ישראל כעשר לבני שבטי ישראל ויקומו כהניה במחלקתהון ולוויה במחלקתהון על עבידת אלוהה בירושלים כתב ספר עד כאן פרשת חנוכת הבית ועשו בני הגולה את הפסח ב-14 יום לחודש הראשון כי יתארו הכהנים והלווים כאחד כולם תאורים וישרתו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל נבדל מטומאת גוי הארץ והם לדרוש לשם אלוקי ישראל ויעשו חג המסות שבעת ימים שמחת ומחם השם ולסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית אלוהים אלוקי ישראל. טוב, זה הפרשה השנייה, פרשת הפסח הראשון. השתי פרשיות יש לפנינו בתקווה שבעזרת השם היום נסיים אותם ואז בעצם הגענו לספר עזרא. עד כאן זה לא עזרא, עזרא עוד לא עלה. עכשיו פרק זין עזרא עולה. בעצם פה מתחיל פועלו של עזרא בפרק זין.
בעלייה ראשונה אולי?
מה?
פרק א' אולי? בעלייה ראשונה אולי?
אתה זכור שהוא היה.
אני לא הייתי פה בפרק.
לא.
היה תירוב בנהיה.
מה?
היה לי תפק.
הוא לא היה, כן. הוא איתי עם ברוך בנהיה.
הוא לא עושה את כל היוחס בדברים האלה, איך עושה בלי לעלות.
נכון.
אם שם עושה את זה?
כן. כן, אז זה דיברנו. שהוא היה שם, בשביל זה הוא נשאר שם. לא עזב עזרה את בבל עד שלא עשה אותה כסול את נקי. נכון. טוב, אז יש שתי הפרשיות שעומדות לפנינו. זה שתי הפרשיות שעומדות לפנינו. הפרשה אחת זה חנוכת הבית והפרשה השנייה זה הפסח הראשון. טוב, ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה. אז בני ישראל עושים חנוכת הבית, חנוכת בית אלוהה דנה בחדווה. מתי בדיוק עשו את זה? אז הבית נגמר בג' באדר. אז מתי עשו את זה? אז ראיתי שהמחקרים מביאים שעשו את זה בראש חודש ניסן. אומרים שיש מסורת אצל יהודי לוב שעשו את זה, יש להם כנראה סוכה, שעשו את זה בראש חודש ניסן. למה אני מזכיר את זה? כי יכול להיות שזה לא מופקה. יכול להיות שזה לא מופקה, זה זמן מתאים, באמת זה זמן מתאים. מה עוד שכל הזמן הם מתחכים אחרי סוף סוף הבא, לא, המשכן גם כן נחנך ביום הזה שנטל עשרה אתרות, אז מה אכפת לנו שיתול אתרה נוספת, גם את חנוכת הבית הזה? אבל המלבים לא פירש ככה, המלבים פירש שכנראה ברגע שנחנך עשו. בגימל, באדר, נסתיים הבית ומיד עשו חנוכת הבית. זה לא היה איזשהו דינר מתוכנן או משהו כזה, זה פשוט היה מתוך המצב, מהחנוכה, מהשלמת הבניין, התחיל תהליך של שמחה. עכשיו אני מוסיף איזשהו דבר פלא. אמר לו מתקשה בלשון, מה זה חנוכת בית אלוהה דנה? כלומר, בית האלוקים הזה. אחר כך כתוב, והקריבו לחנוכת בית אלוהה דנה. שוב פעם, בית אלוקים הזה. אז על איזה חנוכת בית אלוקים מדובר? על חנוכת בית ראשון? על איזה חנוכה מדובר? שצריך עזרה לכתוב בית אלוהה דנה. ואחר כך שוב פעם, והקריבו לחנוכת בית אלוהה דנה. כן, בית אלוקים הזה. אז אז המלבים פה סלל איזושהי דרך, שהיא דרך פלאית, אני לא יודע ממש איך לבלוע אותה. אבל הוא מבאר, שהרי, טוב, אמר כבר, הזכרנו פעם את זה כמה פעמים מדבריו, שכבן שבנבואת יחזקאל, יש נבואה על בית מקדש, שירד מן השמיים, יש אפילו תאריך שיהיה מיועד לזה, חב ג' באדר,
אז בעצם כל החגיגות ציפו לזה, ציפו כל החגיגות, בעצם המוטו של החגיגות היה שנו, נו, נו, הנה משיח בא, הנה בזמין שיורד מן השמיים, לזה היו כל הציפיות. אז מה הפשט? אז כך מביא רמב"ן, כך מביא רמב"ן, שהיו ציפיות לזה 20 ומשהו יום, 21 יום של 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 חנוכת הבית, תקווה שכשיגיע התאריך המיוחל תתקיים בנו נבואת יחזקאל וירד בית המקדש מן השמיים. אז מה הפשט? אולי הפשט כפשוט אותו, כפשוט אותו, ירד בית המקדש מן השמיים וירמוס טוטלית את כל מה שבנינו, והלוואי שזה יקרה. גדול יהיה כמו את הבית האחרון, לא נצטער על זה, אבל יכול להיות שאולי הכוונה היא שציפו באמת לאיזושהי ירידת בית המקדש מן השמיים, כמו ירידת אש מן השמיים, כלומר ירידת איזשהו תוכן פנימי מקדשי שימלא את ה ימלא את ה את הבית הזה שאנחנו בנינו. ציפו שהמפעל הזה של בונים וחול ואחר כך מקדשים, כל מה שהם עשו, בניין בחול פלוס קידוש, יתפוס עכשיו תאוצה נוספת בסדר של של השראת שכינה. אין פה שום רמז לאיזושהי אכזבה שמשהו לא הרע, משהו שציפינו שיהיה הרע לא הרע. כך מביא רמב"ם שבאמת ציפו לאיזשהו משהו גדול, אז על פי דבריו היינו צריכים לצפות שעכשיו יש איזשהו שבר כשזה לא קרה, אבל אין שום שבר. אנחנו מגיעים לניסן ומקריבים את קורבן הפסח וכו', אין שום משבר מזה שלא קרה. הזה אנחנו עשינו את שלנו, ואקרא לאל אלי גומר, אם יגמור, יגמור בעדי, לא יגמור בעדי, סימן שמה שאני בניתי זה הציור השלם עכשיו. אין פה איזשהו גם הוא מבאר שככה משכו 21 יום של חנוכת הבית, עד אותו רגע שחשבו שאולי עוד תתגשם הנבואה הזאת של יחזקאל, ומי שלא התגשמה, אז הבינו שהם חנכו, הם חנכו את הבית הזה, לא בית אחר. אם הייתה ומינה שמתוך חנוכת הבית הזה הם הגיעו לחנוכת בית אחר, התבדתה האהבה מן הזאת, ואין פה רמז לאיזושהי אכזבה. ואולי כבר מזה נבוא, אולי כבר לומר יותר מזה, שאולי חנכו את הבית הזה, את הבית הזה, כמות שהוא, כמות שהוא. כתוב לחנה, כתוב לחנה אלי אומר לה, אלי רצה, אלי טען ש אלי סבר ששמואל הוא מורה ראה בפני רבו, אז הוא רצה להרוג אותו, את שמואל. אז אמר לחנה, אז חנה הזדעזעה מזה, מה? אז אמר לחנה שהוא מבטיח לבן טוב ממנו, הוא מבטיח לבן טוב ממנו. אז חנה אומר, אל הנער הזה התפללתי, לזה התפללתי כל הזמן, אני אומר לך שיהיה טוב ממנו, אבל אל הנער הזה התפללתי. גם פה, אל הנער הזה התפללתי. ואולי הלשון, אם כן, שעשו, אולי הלשון חנוכת בית אלוהה דנה בחדווה, הכוונה היא שאת הבית הזה, כמות שהוא, עם כל חסרונותיו, חנכו בשמחה. עם כל חסרונותיו, עם כל מה שחסר בו, חנכו בשמחה. כלומר, ואז אם כן, יש פה באמת איזשהו מעבר חד מאותו, מהמצב שהתחיל לפני 18 שנה, של, לא 18 שנה, 18 שנה פלוס 4, 22 שנה. כלומר, מאותו מצב שהתחיל לפני 22 שנה, שהיו כאלה שבחו, והבית הזה כעין היה נחשב ביניהם, נכון? כמו שחגי מוכיח אותם, שהבית הזה כעין נחשב ביניכם, למצב שבו חונכים את בית האלוקים הזה, הזה, כמות שהוא, אל הבית הזה התפללתי. כולם שותפים בשמחה הזאת, ועבדו בני ישראל, כהניה ולוויה ושאר בני גלותה. אז מה, אז אפשר לומר בני ישראל, מי זה בני ישראל? כהנים ולוויים ושאר בני גלות, הכוונה היא יהודה ובנימין ושאר נציגי השבטים. אבל הפשט הוא בני ישראל, הכוונה היא כל הישראלים, שזה כולל יהודה וכולל בנימין וכולל נציגי שאר השבטים. כהניה ולוויה זה כהנים ולוויים, ושאר בני גלותה זה אולי כאלה שלא נכנסים בכותרת של בני ישראל. וכך כמדומני ביאר המצודות, זה נתינים ועבדי שלמה, אלה מעשרת היוחסין המפוארים, מעשרת היוחסין המפוארים של בית שני שעלו איתם. אז גם הם שותפים, כלומר זה חנוכת הבית שמקיפה את כולם, כולם שמחים בה, כולם שותפים בה, בניגוד למצב שכשהונחו היסודות הבית השני במחלוקת. כלומר תהליך הבנייה, תהליך הבנייה, ההתעסקות בבנייה, ההתעסקות בבנייה היא פעלה משהו, השותפות בבנייה, השותפות ביצירה הזאת, בהתעסקות בגאולת ישראל, זה פעל משהו, זה העביר אותה ממצב של בוכים, זה העביר אותה ממצב של בוכים למצב של של חונכים בשמחה.
שום
שכינה בשמיים, לא היה בו שום דבר. ברור, יש פה ספינגל שאפשר להקים קורבנות, לעבוד את השם?
כמו שחל, במקדש ואין כלום.
תעשה.
הבניין זה לא העניין.
מה זה?
הבניין זה לא העניין.
מה זה העניין? אין ברמב"ם הלכות השראת שכינה בביס המקדש. ביס המקדש, ביס המקדש. יש את התנאים, אין ברמב"ם הלכות השראת שכינה. אין בבית, אין ברמב"ם הלכות השראת שכינה בבית המקדש. אין דבר כזה.
זה דיבר,
זה כבר הזכרנו שפה זה סדר מיוחד, זה סדר מיוחד שבהיעדר מלכות, בהיעדר, דרך אגב, לא רק בהיעדר מלכות, אולי היה פה איזשהו קצת יוצא ידי חובה קצת של מחיית המולק, אבל ודאי לא מחיית המלק ממלכתית, יצאו קצת, סוף סוף מה שהיה שם עם המן זה מחיית המולק, אבל לא יודע, יצאו בזה ידי חובה קצת, טעמו טעם של מחיית המולק, אבל זה לא ממש מיצו את חובת המלכות להכריז הראש למלאק, דיינו סור מרע, ולהכשיר את הקרקע לקראת הופעת הטהרה הזאת של הבית. אבל נכון, זה באמת סדר מיוחד, הסדר הזה של הופעת בית שני זה סדר מיוחד.
מה, חגי הציב אותו? איך ידעו שככה צריכים?
טוב, חגי ציבה להתחיל לבנות? כן. אני לא יודע איך לומר את הדבר הזה, שאני לא מובן לא נכון, שאני, טוב, יש חשש שאני מובן לא נכון, לא כעדפת שיטה אחת על שיטה אחרת, לא כעדפת דרך התמודדות אחת על דרך התמודדות אחרת, חס ושלום, אני מקדים, אני מתנצל 10 פעמים, וכל מי שישמע בדבריי אחרת, אני כבר אומר, הבין אותי לא נכון, בסדר? אז לא, שלא שאני מובן לא נכון, אבל השיטה הזאת של ריפוי בבנייה, זה שיטה יעילה, זה שיטה שמוכיחה את עצמה, זה שיטה מסוכנת, זה שיטה שיכולה ליצור מציאות, ליצור לפי מצבים של נראה שכביכול לא כואבים את החורבן, לא חשים את החורבן, לא חשים את החיסרון, משלים את עצמם כאילו המציאות שלמה. יש הרבה מה לבקר את השיטה הזאת, ואולי לפעמים בצדק, ואולי לפעמים היא לוקה וחסר, אבל יש בה, בשיטת הריפוי בבניין, יש משהו. המצב הזה שעומדים כולם, בני ישראל, כהניה ולוויהו, שכב וגלותה, כולם עומדים וחונכים את בית אלוקים, הזה, החסר, הבלתי גמור הזה, הבלתי מושלם הזה, חונכים אותו בחדווה, זה פועל יוצא של ההתעסקות בבנייה. שמה?
זה בא מציווי נביא.
ודאי זה בא מציווי נביא, אבל אני לא יודע אם ציווי הנביא, אני רוצה לומר שאני לא יודע אם ציווי הנביא ניטרל את כל הבוכים. אני לא יודע אם ציווי הנביא, הנביא מוכיח את הבוכים, נכון? הבית הזה כעין נראה בעיניכם, אבל וכו' וכו'. אז הנביא מוכיח את הבוכים, אבל אני לא יודע אם ציוויו של הנביא מנטרל את הבריאה שקולה היה גדול, לפחות לחלק מפרשים מכל הצוהלים, או שמה העיסוק בבנייה, השותפות בעצם המפעל, זה סוג של ריפוי כזה, זה תרפיה. כשאדם שותף במהלכי גאולה, הוא רואה את האור שמופיע בה, לפעמים האור הוא החלק הקטן, לפעמים הצללים הם מרובים מן האור, אבל הנגיעה בו, העיסוק בו, העיסוק בהופעתו, בהגדלתו, זה סוג של ריפוי כזה. מה?
דחיקת קץ, זה גם צריך לבוא
מצד
שני.
טוב, לא, אני אומר, לא היה פה חשש לדחיקת קץ, לא בזה הסכינן. גם אלה שבחרו בהתחלה, זה לא בגלל שהם סברו שאין מקום לדחוק את הקץ. שאין מקום לדחוק את הקץ. הם סברו שזה לא זה, זה פשוט לא הולך בכיוון. כבר ביסודות היה נראה שזה לא הולך בכיוון. והם צדקו, הנה שורה התחתונה, הגענו אולי, על פי המלבים, הגענו לחף ג' אדר. ולא קרה כלום. זה ירד את נפש השמיים. לא רק שהוא ירד את השמיים, אפילו איזה ברק לא הבריג להאיר את המידש באור יקרות. זה לא קרה. חבל שזה לא קרה. לא זכו. ואף על פי כן, אין צלילי, הדי קולם של הבוכים מהנחת היסודות לפני 22 שנה לא נשמעים. אז או בגלל שהם נשברו וחזרו, ירדו לחוץ לארץ. מה שלא מסתבר, או בגלל שעברו איזשהו תהליך של ריפוי, ריפוי בבנייה. ולי זה יותר מסתבר. אני אומר את זה גם לא רק כהערה לפרש את התהליך הזה שעברו המתעסקים בבנייה, אלא גם אולי כהערה מעבר אליה. בעיקר אולי בזמן שלנו, בעיקר אולי בתקופה שלנו, שלפעמים אנחנו מוצאים מציאות שאנחנו צופים בחורבן, היו חורבנות לפנינו, אנחנו חוששים, מתפללים שלא יהיו על חורבנות לפנינו. אבל איזה מקום נותנים לחורבן? איזה מקום נותנים לחיסרון? ואיזה מקום נותנים ליכולת להמשיך לבנות בתחום הקיים? וכמדומני שיש אמת עצומה בתהליך הזה של ריפוי בבנייה, בתהליך הזה של תכף לחורבן נטיעה, של תכף להכירה נטיעה ותכף לחורבן בנייה. זה תהליך כזה שיש בו כוח ריפוי עצום, שאדם עסוק ביצירה ויפוזו זרועי ידיו. כשאדם עסוק ביצירה, רוצים צבי יוסף הצדיק, של ויפוזו זרועי ידיו, אז בזה הוא ניצל מהחטא של 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 מהחטא של לאבד את כל עונו אצל 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 אשת פוטיפר. אז ויפוזו זרועי ידיו, זה איזשהו ביטוי כזה לעשייה, ליצירה. טוב, והקריבו לחנוכת בית אלוהה בנה, שוב פעם, את הקורבנות הקריבו לחלוקת בית אלוקים הזה, תורין 100, 100 פרים, דכרין 200, דכרין זה אלים, אמרין 400, מה זה אמרין? כבשים? מה זה אמרין? מה? אמרין זה כבשים. אמרין 400 וצפירי עיזין לחטאה על כל ישראל, 13 למניין שבטי ישראל. השורה האחרונה הזאת זה פלא גדול. וצפירי עיזין לחטאה על כל ישראל, 13 למניין שבטי ישראל. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. אין קורבן כזה. לא מופיע ככתב ספר משה, אחר כך כתוב והקימו קנאיה בפלוקטרון ולוויה בפלוקטרון ולוידת אלוהי דיבושליים, ככתב ספר משה. השורה הזאת של הקריבו צפירי עיזים לחטאה על כל ישראל, 13 למניין שבטי ישראל, זה לא כתוב בספר משה. חטאת לא באה נדבה, היא לא באה באופן הזאת של 12 שעירים כנגד ריסר שבטי עיקה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא כתוב בספר תורת משה. צריך להבין משהו. אם יש מקום לחריקות, לאיזושהי התנדבות, לאיזושהי עשייה שלא כתובה בספר תורת משה, זה טוב. עד שמגיעים לבית המקדש, משנכנסים לבית המקדש, אין מקום לפסיק שלא כתוב בספר תורת משה. על זה נפלו בני אהרון. בדיוק על זה נפלו בני אהרון, בהקריבם אש זרה שלא ציוויתי. זה כל זרותה. כל זרותה זה שלא ציוויתי. חוץ מזה, הכל היה נפלא באש הזאת. רק חיסרון אחד היה בה, אשר לא ציוויתי. שלי? שכוח. שאתה לא? נצטרך לך. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל מהם ידעו.
אין פה רד נביא?
בטח. בטח, אני נתחתי רק להפסקת קפה. אז אמרו חזק, זה הוראת שעה. אבל שתבינו את הבומבה הזאת שבהוראת שעה, כשאנחנו מכסים, ככל שמכסים יותר לבת הגווי, איך הרב מבאר שם, כדומני, בברות הקודש, שפה עובדים על פי החוכמה, לא על פי הבינה. בפנימיות החיים של האומה, עובדים על פי החוכמה. החוכמה זה תורת משה. פה אין מקום לסטייה מחוץ תורת משה. כל מיני אישים זרות, אש זרה, נפלאה, התנדבותית, שלא ציוויתי ואף על פי כן התנדבתם להביא, זה טוב מאוד, מחוץ לבית המקדש. בבית המקדש הכל מדויק, מדויק, על פי הציווי האלוקי. ככל שנכנסים יותר ויותר לבת הגווי של עבודת השם, יש פחות מקום לחופש פעולה וסטייה מן הציווי האלוקי. אין חטאת לא בא נדבה. אין דבר כזה להתנדב חטאת ציבורית, שבטית. אין דבר כזה. הוראת שעה. כך לא ברור. זה היה הוראת שעה. היה הוראת שעה על פי נביא, חגי, זכריה, שורו להם, תקריבו חטאת. כלומר, הנביאים, כל הנבואה הזאת זה הוראת שעה, כבר ראינו את זה פעם כמדומני, זה נביאים לצורך הבניין, הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו חסד, משחרר לנו ככה עוד איזה שניים שלושה נביאים, עוד שני נביאים ככה לבניין, ועוד נביא אחד לחתום את הנבואה, בתקופה שבעצם היא כבר פרו נבואית, בתקופה שאנחנו לא מצפים שלא יהיה נבואה. נס עשה את הקדוש ברוך הוא שיש נביאים, והנביאים האלו בעצם בעיקר עסוקים בדבר הזה, בללוות את הבניין, בלדחוף את הבניין, ובלהדריך גם את חמוקת הבניין. ופה הנביאים באים בהוראת שעה על פי נביא, לא חזר שלום יכולת לשנות דבר, אלא על פי נביא, בהוראת שעה, הורים, יש צורך להוסיף בסדר חנוכת הבית, סדר, להוסיף בסדר חנוכת הבית, סדר של חטאת ציבורית, שבטית, וזה חייב להיות תריסר, זה חייב להיות תריסר חטאות, כנגד תריסר שתקע. יש פה איזשהו צורך, יש פה, כך חשו הנביאים, כך הודרכו הנביאים על פי דבר השם, שחנוכת הבית הזו חייבת לכלול תחנה של חטאת. תחנה של חטאת, ואז מביאים חטאת לדבר, וזה חטאת ציבור, וזה 12 צפירי איזים. זה איזשהו טהרה שעוברת האומה. עוברת המציאות האלוקית כולה. סירי עיזים לחטאת, לפחות סירי עיזים של ראש חודש, ידוע שזה מסירי, זה מהחטאות היותר פלאיות. אמנם זה חטאות על האומה, אבל זה לא נגמר בחטאת על האומה. על סירי עיזים של ראש חודש נאמרו דברים נוראים, חטאת לשם, נאמרו, כן, זה דברים שהם לא כתובים, אז זה דברים שאי אפשר לאומרם, שחטאת לשם, היינו, הכוונה היא שאביהו חטאת עליי, שמאז היא תיתה לבנה. אז אני לא יודע בדיוק מה היה כלול בסדר הטהרה הזה, את מה זה מטהר, אבל ברגע צפירי עיזים לחטאה על כל ישראל, באופן שיש פה חטאת על כל שבט, יש פה סדר טהרה ספציפי, אינדיבידואלי, ייחודי לכל שבט ושבט, תרי עשר למניין שבטי ישראל. אחרי חנוכת הבית הזאת כולנו נראים אחרת, האומה נראית אחרת. היו שתפנו בבניין רק יהודה ובנימין, אז א' כנראה שלא. והם הגיעו ראשי אבות וראשי זה משבטים אחרים. משבטים אחרים, אז אל תיבעלו. עשרת השבטים לא הלכו לאיבוד לגמרי, יש להם נציגות נכבדה בעליית בית שני, גם בלי, גם בימינו, הם עוד קיימים, גם בלי דווקא עלייה מאתיופיה שהצילה את שבט דן, לא יודע, או שלא הצילה את שבט דן, לא יודע איך להכריע בשאלה הכבדה הזאת. אבל חוץ מזה, וגם אלה שלא שם, סוף סוף הליבה של האומה שנמצאת בארץ, היא עסוקה על מעמד האומה באופן כללי. הליבה של האומה שחיה בארץ, הסירון הזה שחי פה בארץ, הוא אמון על מדרגת הטהרה של כלל ישראל באשר הוא שם. אז הם מביאים גם ספירי עיזים לחטאה על כל ישראל, תרי עשר למילה של תרי ישראל. והקימו כהניה בפלוגותיהון ולוויה במחלקתיהון על אבידת אלוהדי בירושלים, ככתב ספר משה. יש פה חלוקה של הכהנים לפלוגותיהם, דהיינו למשמרות ולבתי אב, והלווים מתחלקים פה לאיזושהי מחלקה. גם הלווים הייתם מצפה שכתוב בפלוגותיהן, אבל לגבי הלווים כתוב במחלקתיהון. אז אם מחלקתיהון, משמע שיש פה איזושהי חלוקה מעבר לפלוגותיהון, עמד בדרכו בקודש לעמוד על חילוקי הלשונות הללו, הוא אומר שבאמת, בניגוד לכהנים שהתחלקו למשמרות בתי אב, ועד כאן, עשו בעצמם, מכאן ואלה חיכו לאיזושהי הוראה אלוקית שתתחיל לסדר אותם לגבי חלוקת תפקידים, מי יהיה מתי וכו' וכו' וכו'. לעומת אותה לביאים, הם עשו כבר את כל החלוקה כולה, החלוקה לשוערים, משוררים וכו' וכו', על פי מה שמקובל בידיהם, על פי הצרכים, על פי מה שמקובל בידיהם, על פי תיחוסה למשפחות. כלומר, החלוקה הייתה ממש עד, החלוקה כבר ממש מכוונת בכינון ישיר לתחילת עשייה. אולי גם יש בו איזשהו צד זריזות של הלווים, אבל יכול להיות שזה קשור באמת לזה שהכהנים הם צריכים ממש התאמת המחלקות של הכהונה לסדרי עבודה. זה צריך, כמה שזה שייך לעניין יותר פנימי מעבודת הלווים, זה ממתין להופעת דבר השם שתשתמש בחלוקות הללו שהם יצרו, איך להתחיל לתפעל אותה. והכל ככתב ספר משה. איפה
כתוב בספר משה חלוקה של הכהנים?
מה?
איפה כתוב בתורה איך לחלק את
הכהנים? הוא כותב שהם גנאים וכפתה למשמורות. כן, זה שמעתי. התחלקו לכפתה למשמורות וכל משמר התחלק לבידיו, אבל איך להתחיל לחלק? איך להתחיל לחלק? מי מתפקד מתי? מי עושה מה? וכו' וכו'. איך להתחיל לתפעל את החלוקה הזאת? אני אקרא לכם את לשונו של הרמב"ם, של המלבים. הכהנים התחלקו לכ"ד משמרות, שכל אחד יעבוד בשבוע אחרת. זה חלוקת משמרות. כל משמר היה גם מתחלק לשבעה בתי אבות, שכל אחד יעבוד ביום אחד. אבל איזה עבודה יעבדו, זה נעשה על פי גורל. אבל הלוויים התחלקו עוד יותר, שראשי בתי אבות יקבעו לכל אחד גם איזה עבודה פרטית יעבוד, כבר ברמב"ם וכו'. טוב, לכן, זה ככה הוא עומד על חילוק הלשון בין בפלוגותי הון לגבי הכהנים לבין במחלקתי הון לגבי הלוויים. ובזה, וזה עוד מופיע כחלק מן הפרשה של, של חלוקת הבית. כלומר, חלוקת הבית גם כוללת אני לא יודע אם זה משהו אחר, יכול להיות שזה גם כולל כאילו את העמדת החן, את מצב הכהנים הלוויים. עכשיו הגיעה הפרשה של, של הפסח. ועשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון. החודש הראשון זה בניסן. טוב, סתומת. אולי בניגוד לחזקיה, שבשנה הראשונה שהוא תיהר את המקדש מכל תומעת עבודה זרה ואליליה ושפלותה, אז לא הספיקו לעשות את הפסח בחודש הראשון, ועשו אותו בחודש השני. איך שלא נבין מה עשו שם בחודש השני, אם עברו אדר או 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 עשו פסח שני שלא כדין וכו'. פה עשו בכל אופן בחודש הראשון, אבל זה מנומק, כי הספיקו לעשות בחודש הראשון. למה? כי התארו הכהנים והלוויים כאחד, כולם טהורים. כי, כלומר, לכן הספיקו לעשות בראשון, לכן הספיקו לעשות את הפסח בזמנו. כי התארו הכהנים והלוויים כאחד, כולם טהורים. אז מה פשט? כאחד. מה, הם טבלו כולם ביחד? וזה מקווה ענק. אז מה זה כאחד? כולם טהורים. אז המתודות, כותב באופן כזה, המצאת כתב שכאחד הכוונה, כאחד הכוונה, כמו איש אחד. כלומר, כמו שאיש אחד, כשהוא נטהר, נטהר כולו, כך גם הם נטהרו כולם. אף אחד לא נשאר בחוץ. אני לא יודע אם כוונתו לומר את זה, אבל אולי אפשר, אולי כבר ממילא אפשר לשמוע בדבריו, אפשר להמשיך את דבריו, שכמו יש פה צורך בטהרה גורפת, כוללת. אבל אולי נרחיק לכת ונאמר שכמו שכשאדם אחד נטהר, הוא לא יכול להותיר עבר אחד בחוץ, כי אם הוא יחליט שרק את האצבע הוא לא מטהר, או רק שערה אחת משערות ראשו לא נטהרת, הוא כולו לא נטהר. זאת אומרת, גם כאן, אם אחד לא יטהר, זה תוקע את, את תהליך הטהרה הגורף הזה. לא רק בגלל שיכול להיות שמבחינה טכנית הוא יסבך את העניינים, טעו את זה, יגע בזה וכו' וכו' וכו'. לא רק בגלל זה, פשוט יש פה צורך בטהרה, יש פה צורך בהופעת טהרה. אז אם מקודם היה, אם מקודם על פי דבר השם, טוב, יש צורך טכני בטהרה, יש צורך טכני בזה שיתארו כדי שאפשר יהיה להתחיל להקים את הקורבנות, את קורבן הפסח וכו'. סוף סוף מי שלא טהור, מה? לא צריך את כולם. בוא, מי שלא יהיה טהור לא יוכל לאכול את הפסח.
לא צריך
לשאול טהרה, אבל יכול להיות שבאמת היו כמה שהיו טהורים, עכשיו כבר יתארו כולם טהורים, בניגוד אולי למצב קודם שעוד לא היו כולם טהורים. אבל יכול להיות שיש פה גם איזשהו צורך בכלל בכלל כל הופעת הטהרה בזמנו של עזרא, הרב אומר את זה בהוראות, שבזמנו של עזרא היה צורך מיוחד בהופעת טהרה. דרך אגב, זה גם הופיע במקומות, זה הופיע באופנים אחרים, זה הופיע גם בטהרה שלא נוגע דווקא לעבודת המקדש. למשל תבילת קרים, תבילת בעלי קרן לעיסוק בתורה, איזשהו סדר חדש של הופעת טהרה, איזשהו סדר חדש של הופעת טהרה. הרב מזכיר את זה באותה פסקה שם, הרב מבאר גם את, קורך גם את, את סדרי הטהרה החדשים שחידשה החסידות האחרונה, ש, 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 שהיא הוסיפה המון את כל, היא נתנה משקל מאוד כבד, מאוד כבד לטהרה, לטהרה ה... למרות שכמה שהטהרה הזאת באמת יש בה, יש בה המון חסרונות, שאין בה לחסות על, על התומה העיקרית של תמי מת וכו' וכו'. אז מלא מה עניינה ומה היא כבר עושה, ואף עוד לכן נתנה החסידות האחרונה משקל עצום, משקל עצום לטהרה, עד כדי בסירוס נפש סביב הטהרה. והחסידות האחרונה זה לא רק החסידות האחרונה, גם רבים משכו אחרי הסגנון, אחרי שהחסידות האחרונה חידשה את, את סדרי הטהרה החדשים, אז גם דווקו בזה אחרים שלא היו דווקא מן החסידות בשמירה על הסדרי הטהרה. טוב, החסידות הולכה בזה ממש עד, 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 עד כדי, עד כדי שמירת הקרח ולטבול במים קפואים.
מקובלים פה?
מה? כן, אבל לא כשיטה המונית, לא כתרבות חיים של המון. אז הרב כורך יחד את חידוש סדרי הטהרה של עזרא עם חידוש סדרי הטהרה של החסידות האחרונה, עם חידוש של סדרי טהרה נצרכים בזמננו. הרב כורך יחד את שלוש סדרי הטהרה הללו ומנמק את זה באיזשהו יסוד, באיזשהו יסוד גדול, שככל הסדר, הסדר הוא שבדרך כלל טהרה זה ההכנה אל הקדושה, טהרה זה בא מאיתנו, קדושה זה בא מן השמיים, אנחנו נטהרים לקראת הופעה של קדושה. הטהרה זה ההיערכות שלנו לקראת הופעה, טובלים לפני שבת, שבת זה עצם התוכן, והטהרה זה ההיערכות לקראת, שנהיה ראויים למפגש עם התוכן העליון. זה בדרך כלל עבודת הטהרה באופן, באופן כולל, גס. אז אומר הרב, ככל שאנחנו הולכים להיפגש עם מציאות שהקדושה צריכה לחלחל למדרגות יותר תחתוניות, זה מחייב יותר טהרה. זה מחייב יותר טהרה. אחת הדוגמאות שהרב מביא לשם בפסקה הבאות זה סדרי הטהרה, סדרי הטהרה של, 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 של מחלי מלחמה. יש במחנה מלחמה חומרות בדיני טהרה, כן, איך כתוב שם, איש אשר לא טהור מקרה לילה. איפה שמענו שבעל קרי יוצא מחוץ למחנה? מה זה מצוירו? איפה שמענו שבעל קרי יוצא מחוץ למחנה? אבל במחנה מלחמה בעל קרי יוצא מחוץ למחנה. דווקא מחנה מלחמה, המקום שיש בו הכי הרבה מציאות של תמותה והכי הרבה מציאות של גסות חיים ופרעות חיים וכו', פה שומרים על סדרי טהרה בצורה יוצאת נגד הרגיל, שבעל קרי יוצא מחוץ למחנה. אז מסביר את זה הרב שם בהוראות, שבגלל הסדר המיוחד של השראת שכינה במחנה מלחמה, כלומר לא רק תוספת השראת שכינה, אלא תוספת של השראת שכינה כזאת, שמה עניינה? שעניינה להופיע בצדדי החיים הכי תחתוניים, הכי שפלים, אז ממנה יש צורך להופעת מדרגת טהרה מיוחדת במינה. אותו דבר בעת הזו של התחייה וכולי, שאור השם הולך להופיע בכל תנועות החיים ובמלכות ובחברה בסידור זה, אז יש צורך בהופעת קומה חדשה של טהרה. טהרה זה מה שמכשיר את הגוף למפגש עם אור הקודש. ואומר הרב, זה גם מה שעמד ביסוד, ביסוד תנועת הטהרה העצומה הזאת שחידשה חסידות האחרונה, כיוון שחסידות האחרונה חידשה הופעת קדושה כזאת שמתייחסת לסדרי אכילה, מתייחסת לדמיון, לשירה, לנגינה, כמה שהחסידות בעצם התעסקה עם הופעה של אור השם שנוגעת בצדדים יותר תחתוניים של החיים, שממילא יש סכנה שהופעת הקדושה תזדייב בהם, לכן היא הגבירה את יסוד הטהרה הגופנית. לכן היא הגבירה את יסוד הטהרה הגופנית. מסיבה, וזה גם מה שהיה במעזרה. זה גם מה שהיה במעזרה. ההתאמצות של עזרא, טוב, אנחנו נמצאים עוד שלושה פסוקים לפני ימי עזרא, ימי עזרא באמת מתחילים בפרק ז', אבל ההתאמצות, פה צריכים לעבוד על סדרי טהרה. אז מלבד הצורך הטכני של פסח, של לעשות את הפסח, יש פה משקל. אני רק מעיר את זה כי הלשון, כי יתארו הכהנים והלוויים כאחד. אז חוץ מהעובדה שכאחד הכוונה היא שכולם יחד, אולי כמו הדימוי של המצודות, כמו שאיש אחד נתאר כולו, כך גם הם יתרו כולם, ואולי עם הוספה שלנו ש ואם איש אחד לא נטהר כולו הוא לא טהור בכלל, ואם היה חסר כהן או לוי אחד שנטהר זה היה חסר פה בסדר הטהרה. אבל מעבר לזה יש פה גם איזשהו, אולי איזשהו אמירה בשונה ממה שתיארתי לכם במקום אחר. פה התארו כאחד כולם טהורים, בשונה אומר עזרא ממה שתיארתי לכם במקום אחר. בדברי היומים שגם כתב עזרא, שם יש תיאור לסדר שלא נטהרו כולם כאחד. בדברי הימים ב', אז בפרק חפתת הוא מתאר את ההתעוררות הגדולה של חזקיה. יחזקיהו מלך בין 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אביה בת זכריהו. ויעש הישר בעיני השם. מה? דברי היומים בחפתת, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון פתח את דלתות בית השם ויחזקם. אתם מבינים שהוא כבר לא יספיק הרבה עד פסח. ויבא את הכהנים ואת הלוויים ויעשו לרחוב המזרח ויאמר להם שמעוני הלוויים. טוב, הוא הביא גם כהנים וגם לוויים, אז למה הוא פונה אל הלוויים? טוב, כולם נקראים לוויים, כולם בסופו של דבר בני לוי. לכנות לוויים כהנים זה פחות שייך, לכנות כהנים לוויים זה יותר שייך. אבל אולי באמת יש מקום לפנות אל הלוויים יותר, לפחות נראה. אתה התקדשו, אתה התקדשו מיד, כמה שאפשר, יותר מהר, אל תדחו את זה, וקדשו את בית השם אלוקי אבותיכם והוציאו את הנידה מן הקודש. הוא מדמה את תומעת עבודה זרה לנידה, זה תומעה הכי נוראה שיש, יותר ממת אפילו, לפחות מצד הדימוי הזה. והוציאו את הנידה מן הקודש, כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני השם אלוקינו, ויעזרו ויסבו פנינו משכן השם ויתנו עורף, גם סגרו דלתות האולם ויחבו את הנרות וקטורת לא יקטירו, ועולה לא העלו בקודש ללוקי ישראל. ויהי קצף השם על יהודה וירושלים ויתנם כתוב לזוועה, אבל הכוונה לזעבה, לשמה ולשרקה כאשר אתם רואים ביניכם. והנה נפלו אבותינו באחר ובנותינו ובנינו ובנינו ובנינו. יש פה תוכחה, יש פה תוכחה נוראה. אתה, הכל זה אתה, אם לבבי לכרות ברית לשם אלוקי ישראל וישוב ממנו חרון אפו, בניי, אתה אל תשאלו, כי בכם בחר השם ללמוד לפניו לשוטו ולהיות לו משרתים ומקטירים. איזה מוסר עליון זה, מרומם. ויקום הלוויים ממחד, כן, עכשיו מי קם? הלוויים, באופן פשוט, פה לוויים, בכוונה רק ללוויים, נראה לפי היחוסים המשפחתיים. מחד בן אמשי ויואל בן עזריהו מן בני הקהתי, זה לוויים, ומן בני מררי, כי יש בן עבדי ועזריהו בן ילל, ומן הגרשוני, זה גם כן לוויים, יואח בן זימן ובן מחר, ומן בני אליצפל, זה גם כן לוויים, שמרי ויהיו מלא ואסף, גם כן לוויים וכו', ומלא הימן, גם כן לוויים. ויאספו את אחיהם ויתקדשו ויבואו כמצווה. מה עם הכהנים? מה עם הכהנים? גם הם התקדשו או לא התקדשו? ויבוא, פה עזרא מתאר בדברי היומים רק את, 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 את התקדשותם של הלוויים. ויבואו כמצוות המלך בדברי השם
לתאר.
מה?
איזה מבנה הקעתי?
המשפחה שלי, הזיידה שלי, הסבא שלי. קעתי, קעת זה אחד ממשפחת בני לוי, נכון? קעת, גרשון אומרים, למה יש תעודות עד קעת? ככה סבא שלי אומר. לא, זה יש, יש, באמת, יש תעודות עד קעת, כן? אם כולם רוצים אותו אדם שיבוא אליי, אני נותן לך איתו. ויבוא הכהנים לפנים הבית השם לטהר, נכון? הנה הכהנים, הנה הכהנים מופיעים פה כמציאות שמתהר את המקדש, אבל לא תואר. עזרא לא תיאר את סדר ההתארות שלהם. מסתומה, אלה שבאו פנימה אל בית השם לטהר ויוציאו את כל התומעה שמצאו בהיכל וכו', מסתבר שהם גם התארו לפני שהם נכנסו למקדש להוציא את הטומאה. אבל עזרא לא, עזרא, הוא כותב עזרא ימין, לא טרח לתאר את סדר טהרתם. ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה, לשם זרקו את הפסולת הזאת. ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, וביום שמונה לחודש באו לעולם השם וקדשו ביום שמונה, וביום שישה עשר לחודש הראשון קילו. תפסו ביומיים. תססו ביומיים את הפסח. ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך ואמרו, טיהרנו את כל בית השם ואת מזבח העולה.
אין תומת חולה.
טוב, אנחנו נראה אחר כך שעשו את זה בחודש השני. ואת כל גלה ואת שוכל למראה וכל גלה, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחד במלכותו במעלו הרחמה והתקדשו. וישכם חזקיהו המלך ויאסוף את העיר ואת בית השם ויביאו פרים ושבעה וזה וכו' 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 וכו'. ושרתים הכהנים וחרתו גם במזבח לכפר על כל ישראל, כי לכל, גם פה יש סדר שכפרה על כל ישראל, כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת, ויעמד את הלווים בית השם במצלתיים בנבלים ובכנרות ומצוות דוד, וגד חוזה המלך ונתן הנביא כי ביד השם ויצא וכו', ויעמדו הלווים בכלי דוד והכהנים בחצוצרות, וזה חלוקת התפקידים. ויאמר חזקיהו להעלות העולה למזבח, ובטח אל העולה החל שיר השם וחצוצרות על ידי כלי דוד מלך ישראל, וכל הקהל משתחווים והשיר משורר וחצוצרות בחצוצרים, הכל עד לקרוא אותו לו וכחלות עליו וקראו מרוויר. ויאמר חזקיהו המלך והשרים ללווים להלל השם וכו', ויען יחזקיהו ויאמר אתה מיד נתכן לכם שוב הביאו זבחים ותודות וכו', ומספר העולה וכו', והקודשים בקר שש שנות וצום שותפים, רק הכהנים היו למעט, אין מספיק כהנים, יש מחסור בכהנים. למה? ולא יכלו להפשיט את כל העולות, אז היו צריכים עזרה של מי? ויחזקו מחם הלווים, בשביל הפסוק הזה הבאתי, ויחזקו מחם הלווים עד כלות המלאכה, כלומר עד שזה, ועד יתקדשו הכהנים, כלומר עד שיתקדשו עוד כהנים. הלווים יתקדשו כולם, הלווים יתהרו כולם, אבל הכהנים לא הספיקו להתאהר, אז הם לא הספיקו להתאהר, גם לא הספיקו להתקדש. ומסיים עזרה, כי הלווים ישרי לבב להתקדש מהכהנים, כי הלווים ישרי לבב להתקדש מהכהנים. הייתה פה תמונה כזאת שהלוויים ישרי לבב להתקדש מהכהנים, ישרות, ישרות יסודית כזאת, בסיסית כזאת, של אנחנו נגיד ככה בסוף ספר בראשית, ככה בסוף ספר של ישרים, זה כך הוא מתאר אותם עזרה. מה שהוביל את הלוויים להקדים את הכהנים במסע ההתארות וההתקדשות, זה התכונה הזאת של ישרי לב. זה מה שהוביל אותם. אני לא יודע אם כתוצאה מהעמדה שלהם, אולי הכהנים היו עוד יותר מסובכים, כתוצאה מהמעמד המיוחד שלהם, הרבה פעמים הכהנים מופיעים, הלווים לא מבוקרים כל כך, לשון ביקורת, לא מבוקרים כל כך במעלם מעל, בניצול מעמדם הרם במקדש לעשייה צינית, לפשעים, לא מצאנו ביקורת כזו על הלווים. נשאר בלווים משהו, אולי מחמת מעמדם המשני, נשאר במשהו מישרות לב, לכן הם מהרו, כי הלווים ישרי לבב להתקדש מהכהנים. רק נקרא לכם פה, ומה שהקדימו, אני קורא לכם מהמלבים, מביאור ימי קדם, אתם יודעים, המלבים לכל ספר נתן, בכל אחד מן הספרים נתן שם אחר, אז דברי הימים זה נקרא ימי קדם, אצלנו זה נקרא עליית עזרה ביאור המלבים. ועד התקדשו הכהנים, ומה שקדימו הלווים להתקדש, כי הלווים ישרי לבב, שעניין הקידוש היו זריזים יותר, שהם ישרי לבב, כותב הוא, נפרשים מן התאוות וליבם מושל ביראת אלוקים על פי היושר הנטוע בליבם. סליחו שאני קצת מעריך במעלת הלווים, זה שווה את ליבי התיאור הזה. אבל פה זה לא יקר, פה התארו הכהנים והלוויים כאחד, כלומר כולם היו ישרי לבב, כולם תאורים, לא, היו כאחד, כאיש אחד, כולו בבת אחד, כולם מהרו להיטהר, אף אחד לא פיגר פה בסדר התארה, בסדר ההתקדשות. יש בזה להעיד על המדרגה הזאת, על המדרגה הזאת שהובילה את כולם ללא יוצא דופן להיטהר, להיות ראויים להתחיל להפעיל את מערכת הקודש בישראל. וישחטו הפסח, מי שחטו את הפסח? אז הלווים שחטו את הפסח, כי הכהנים עסוקים בדברים אחרים. השחיטה היא מסורה ללווים, שחיטה כשרה בזר. למה יש הלווים שחטו? איך יודעים? כי כך כתוב פסוק, וישחטו הפסח למי? לכל בני הגולה, ובני הגולה הכוונה היא אלה שעלו מן הגולה, ולאחיהם הכהנים, אז הכוונה ללווים, ולהם לעצמם. גם פה מאיר המלבים, תשמעו את השונות של המלבים, וסיפר בשבחם של הלווים הללו, של ישרי הלב הללו, שהקדימו פסחי ישראל קודם פסחי הכהנים, למרות שהם היו זריזים, ופסחי הכהנים קודם של עצמם. יש פה איזשהו, בדרך כלל אתה חושב, מקרימים פסח, פסח גם יש מרבה טובות הנאה וכל מיני וכל מיני, נו, כשיש כזה לחץ, פסח זה לחץ, זה המון זה, נו, אז כל אחד דואג לעצמו, לא? כל אחד דואג לעצמו, אז מי שהכי קרוב לצלחת, הוא לוקח, הוא חוטף, הוא ראשון, גומר לפני שיש כל הבלגן, לא. קודם כל הקדימו, וישחטו את הפסח לכל בני הגולה. קודם כל, לכל ישראל. באשר הם, כל אשר בשם ישראל יכונה, הם הראשונים. אחר כך, לכם הכהנים, ולבסוף, להם לעצמם. יש פה איזשהו סדר כזה של ניקיון כפיים. שניקיון כפיים, זו האווירה, זו האטמוספירה החברתית, הרוחנית, שהבית נחנך בה. ויאכלו בני ישראל, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם ידרוש להשם אלוקי ישראל. מי זה כל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל? אז רוב המפרשים, אז שתי דרכים נאמרו במפרשים. הדרך היותר פשוטה זה גירים. גם גירים היו שותפים במפעל הפסח הזה. היו כאלה שאמרו ככה נדרוש לאלוהיכם, אבל הם שיקרו, צרי יהודה ובנימין, הם רצו רק לחבל, אותם דחו. אבל אל תחשבו, הדחייה ההמונית הזאת לא סימתה את עינינו מלקבל גירים. ומי שנמצא ראוי, מי שבאמת נבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, מי שבאמת מגמתו הייתה לדרוש ללוקי ישראל, התקבל. והנה הוא איתנו במופע, במופע הלאומי הראשון הזה של עשיית הפסח. אבל יש כאלה שמפרשים שהוו פה זה לא וו של מוספת, אלא כאילו, כי פשוט הוא ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל, זה מישהו אחר. בני ישראל זה הראשונים, וכל הנבדל, הכוונה היא מהגרים שהצטרפו אליהם, מהגויים שסביבותם. אבל יש שביארו לא ככה, ולא התרגשו מהוו הזאת, כמוסיפה קבוצה אחרת, אלא פשוט ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הכוונה היא שבני ישראל השבים מהגולה הם אלה בעצם שנבדלו מטומאת גויי הארץ עליהם. טוב, לשון עליהם היא קצת קשה, אבל כך בירר הרלב"ג בפירוש השני, כך בירר הרלב"ג שכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, הכוונה היא בני הגולה, השבים מהגולה. אתם יודעים מה זה לשוב מהגולה? זה להיות נבדל מטומאת גויי הארץ, להיות נבדל מטומאת ארץ עמים. זה נקרא לשוב מהגולה. זה מגמת השיבה, זה פשרה של השיבה, זה עניינה של השיבה. ואולי יותר מכל עניינה זה להיות לדרוש להשם אלוקי ישראל. אי אפשר בגולה לדרוש להשם אלוקי ישראל. זה פשוט לא הולך ככה. עיקר מגמתה של התחייה זה דרישת אלוקים. זה דת אלוקים. הופעת קומה חדשה של דת אלוקים. מה שעומד ביסוד, ההשתוקקות הגופנית לתחייה, זה בעצם השתוקקות נשמתית להופעת מדרגה חדשה של אמונה, להופעת מדרגה חדשה של דעת אלוקים. מה שמניע את כל מנגנוני התחייה הללו זה בעצם מנגנון עצור של תביעה נשמתית של דרישת אלוקים. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה. בשמחה, נו בטח יש מצווה ושמחת בחגיך, אבל באמת השמחה, השמחה פה היא מופיעה ביתר סט. חג סוכות, אנחנו יודעים שעושים בשמחה. אם היה כתוב חג סוכות בשמחה, לא היינו כל כך מתרגשים מזה. זה עניינו של החג הזה, זמן שמחתנו. עיקר ושמחת בחגיך, זה נאמר חג הסוכות וכו'. אבל יש פה קצת הבלטה שאת חג המצות עשו בשמחה. זה קשור. שמחה פה זה שמחה של מצווה, זה שמחה שהיא אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה, אלא זה שמחה שהיא מכינה את האומה לקראת הופעה גדולה. כי שמחה משם. והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית אלוקים אלוקי ישראל. אז יכול להיות שפשט הוא כי שמחה משם במה שהסב לב מלך אשור עליהם. אבל אם כן, כלומר במה שהסב את לב המלכות אליהם. אבל אם יקשובים לבב החיבור, אז בעצם יעלו בידינו שתי דברים. כי שמחה משם, נקודה, זה דבר אחד, זה עומד לפני עצמו. ודבר שני שבגללו עשו בשמחה, כי היסב לב מלך אשור עליהם. כלומר, יש פה שמחה מחמת המפנה שחל ביחסה של המלכות בהכוונתו של מי שלב מלכים ושרים בידיו, הממליך מלוכים ולא המלוכה. זה סיבה עצומה לשמחה. מה עוד שהוא מכונה פה מלך אשור, הכוונה פה למלך פרס, לדריובש. מלך אשור הוא כבר פסה, כבר יותר מ-70 שנה, 70 שנה, לא, לא 70 שנה, פחות מ-30 שנה, מי כורש? פתח מלך אשור, פתח מלך אשור, מלך אשור לא קיים מלא זמן, מלך אשור לא קיים, סנחריב לא קיים כבר מלא זמן לא קיים, פה צריך להיות מלך פרס, אז יתקשו בזה כולם, איך לבאר, מה פתאום מלך פרס פה הופיע בתוך מלך אשור? אז אולי הכוונה היא מלך פרס שמושל גם על אשור, אולי הכוונה פה אולי מלך פרס, אבל סוף סוף חלק נכבד מהפקידות כולה היא פקידות אשורית, דהיינו פקידות עם היסטוריה מרה, עם היסטוריה של שנאת ישראל, מלאת חורבן, וגם הפקידות הזאת היא שותפה בדבר. אז פה הכוונה היא כי יסב לב מלכות אשור, שאולי מלך פרס עוד המשיך להשתמש בה למטרותיו השליליות, ופתאום גם היא משמשת למטרה. או שמי שביאר וסב לב מלך אשור, הכוונה היא לב מלכות, לב מלכות. אז למה מכנים את המלכות מלכות אשור? כי אם המלכות הזאת אתמול הייתה מלכות אשור, דיינו מלכות שכל עניינה זה להחריב סנחריב, כל עניינה זה להחריב את מפעל האומה, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יסב אותה. אנחנו מכנים אותו מלך אשור כדי להבליט עד כמה השינוי הוא שינוי דרמטי, עד כמה השינוי הוא מקצה לקצה. איך שלא יהיה, זו סיבה עצומה לשמחה, כי היסב לב, זה בקטן, מי שרוצה להבין מה זה השמחה הזאת, שיראה את התמונות הללו, איך היו נראים רחובות תל אביב, רחובות ירושלים, באותו יום מפורסם שאומות המאוחדות הסב הקדוש ברוך הוא את ליבם להחליט בעד תקומתה של מדינת ישראל החלקית המחולקת. איזה צהלה, יצאו לרחובות ובעלי חנויות, לא עשו מזה קופה, לא מכרו פחית כל הזמן ב-12 שקל, אלא פתחו את החנויות וחילקו גזוז לכולם. גזוז, אתה אומר גזוז גם היום. אבל זה כלום ביחס למה זה, לשמחה הזאת של היסב לב מלך אשור. אבל אם נפרש שבאמת והיסב זה דבר שני, אז יש כנראה עוד שמחה חוץ מהשמחה שהיא פועל יוצא של מה שהיסב לב מלך אשור עליהם. יש שמחה של כי שמחם השם, כי שמחם השם, זה מה פשרה של השמחה הזאת, מאיפה היא צצה, מה הופיעה של השמחה הזאת, במה היא נאחזת? בכלום היא לא נאחזת. זה שמחה, שמחה בקדוש ברוך הוא. זה יום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. במי? אז אפשר לומר בו ביום, דהיינו במאורעותיו של היום, בתכניו של היום, בכל האותות והמופתים והדברים הנפלאים שיראו ביום. ויכול להיות שנגיד לנשמחה בו, הכוונה בו בשם, בשם, כלומר לאו דווקא מצד, בעצם המפגש עם אור השם, ולאו דווקא מצד האחיזה שלו בגאולה, בפדות, בישועה, בניצחון המלחמה, בנס פך השמן, לא, בעצם המפגש, כי שמחם השם. זה שמחה פנימית, תאורה כזאת, שעצם המגע עם מי שעוז וחדווה במקומו. אז במפגש עם המציאות המשמחת הזאת, המאשרת כל הזאת, איך זה נקרא ברב? זה נקרא ברב חדוות גאות השם. יש כזה, יש לשון כזאת בתחילת תורת התחייה, חדוות גאות השם. אחר כך מפאר ומבאר אותה באריכות בזירונים. המפגש עם גאות השם, עם השם הלך גאות לבש, המפגש שכל פרט קטן, מצומצם, חלקי, נפגש פתאום עם האחדות הכוללת שבה הכל מתכלל לחטיבה אחת, אחדותית, עליונה, טהורה, כל כך גדולה, כל כך עצומה. זה מפגש, את זה מכנה הרב חדוות גאות השם. אז זה סוג נוסף של שמחה, הרבה 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 מעבר לשמחה של מה שהסב לב מלך אשור עליהם. זה שמחה פשוטה, כי שמחם השם, אין במה להאחיז את זה. אין לשמחה הזאת לבוש חיצוני, אין לה סיבה פרקטית מעשית מסוימת, אין לה תכלית שאפשר להצביע שלש, אליה היא מכוונת. זה שמחה פנימית, שמחה פנימית של, של, של צדיקי עליון שחיים בקרבת אלוקים, וזה פשר שמחתם, זה פשר הצחוק שלהם, זה פשר השמחה שלהם. זה איך הרב כותב לו שם, הרב כותב לרבי עקיף משך הרל"ה אחרי פטירת אמו, הוא כותב על מדרגת השמחה העליונה שצריכים להיות בה הבאים בסוד השם, שהם קבוע, צריכים להיות קבועים במדרגת השמחה העליונה וכו'. טוב, זה גם שייך לדיינו של הרב, זה שהוא שייך לסדר הכהונה וכו'. אבל כל זה, כי שמחה בשם, שמחה בעצם המציאות אלוקית. זה היום השם, השם, נגיד אני שמחה בו, בשם. והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית אלוקים, אלוקי ישראל. ואחר הדברים האלה, עכשיו מתחיל פרק ב' של ספר עזרא. זהו, ברוך בן אריה כנראה נפטר, ועזרא התארגן לעלות. טוב, אבל זה בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו מתחילים פרק ז', נכון? חשוב לזכור תמיד איפה סיימנו ואיפה אנחנו מתחילים. אין לי טעויות. פספסו, רק ב-18 נתהר הזה
חזקיה זה
גם אותו את זין
חזקיה זה
לא, ממנתי שנגיד את זה איפה זה? מסקינס תורי גם אותו את זין
מסקינס?